טוב, עונה חדשה לפורמולה 1, עונה חדשה גם לאייפקס. אז נראה שאנחנו ממשיכים איפה שהפסקנו, רדבול שולטים, אבל כל השאר קצת התבלגן. אהלן, עומר ארז. מה נשמע?
אהלן, תומר. אהלן לכל המאזינים והמאזינות שלנו. כיף לחזור לעוד עונה, ויש לנו עוד מרוץ שלם לדבר עליו.
כן, אז אני תומר נוח, ואנחנו עכשיו נתחיל באייפקס. מה נעשה? נתחיל כאילו... בוא קצת נדבר טיפה על תחילת העונה, בכל זאת קצת חדשות, קצת דברים כאלה, בכל זאת היה לנו קצת פגרה ארוכה מאבו דאבי בסוף השנה שעברה, גם אנחנו באופן כללי לא כל כך היינו. דבר ראשון אני חושב שנורא בלט במרוץ הזה, או יותר נכון נקרא לזה בלט בפגרה הזאת שהייתה בקיץ, זה שעדיין הרגשנו, לא משנה מה קורה, שרדבול... הם יהיו הקבוצה המובילה.
כן, נכון, אני מסכים איתך, זה תמיד היה שם באוויר, אבל אני חושב שכן כדאי לדבר על מה שהיה בסוף העונה, גם מבחינת כל מיני תזוזות, אנחנו ראינו את זה מה שנקרא בסילי סיזן, בעולת המלפפונים, שזה התחיל בעצם מהפרישה של וטל, אבל מה שאנחנו קצת לא יצא לנו לדבר עליו, זה נראה לי כל העניין של החילופים בהנהלה, שדי השתנו במהלך הקיץ. זה גם משהו ששווה לדבר עליו.
אז בואו באמת נדבר על זה רגע. בדבר ראשון, בשלושת הקבוצות הגדולות, שזה פרארי, היום זה בעצם רדבול, פרארי ומרצדס, רק בפרארי היה שינוי משמעותי. מתיע בינוטו עוזב ומחליף אותו פרד וסור, שידוע לכולנו כמנכ"ל של קבוצת סאובר, עד לא מזמן, ומנהל הקבוצה שם. אני עדיין לא יודע מה אני חושב כל כך על השינוי הזה, אם אני עד כדי כך, אני חושב שזה יעשה שינוי גדול במיוחד, כי אני לא בטוח.
כן, כמו שזה נראה כרגע, אתה יודע, אני חושב שגם שנינו אמרנו את זה עוד קודם, שינוי של בן אדם אחד לא יעשה שינוי קיצוני בתמונה, בעצם באיך שפרארי נראית, איך שהקבוצה עצמה מתנהלת, איך שלוקחים את ההחלטות בה, זה משהו קצת יותר עמוק מזה. תשמע, בינתיים אני חושב שאפשר להתרשם מזה שהוא בן אדם, אישיות קצת יותר מופנמת כזאת, אני אגיד, כאילו קצת יותר חמוץ כזה ואפור מבינוטו, כאילו לא שבינוטו היה, אתה יודע, איזה דמות צבעונית, כאילו זה לא גונטר שטיינר, אבל זה עדיין כאילו שינוי קצת מוזר, אני לא יודע אם הוא תואם לגמרי כאילו את ה-DNA של הקבוצה.
בוא נגיד את זה ככה, יכול מאוד להיות שזה לא יכול להיות שדווקא זה השינוי המתבקש. מתיע בינוטו הוא איש טכני, וסור יותר איש ניהולי, ובסוף אם אנחנו רוצים לראות מה משתנה בפרארי בעיקר, זה בעיקר האספקט הזה של איך לנהל מרוץ, איך לנהל קבוצה במהלך, כאילו במהלך העונה, במהלך פגרת העונה. אני לא יכול לקחת השנה, נגיד מה שיהיה עם הרכב למשל, זה לא עליו, אבל איך פרארי תנהל את המרוץ, ואיך היא תיראה במהלך העונה, זה כבר הרבה יותר משמעותי, נגיד, מבחינת הנראות שלה. כלומר, רכב, יש שם מהנדסים טובים. לנהל כבר את הקבוצה, זה כבר משהו שאולי הביאו את הבן אדם הנכון.
כן, אז מה עוד יגיד? בוא נשאיר את זה ככה לבינתיים. אז בעצם, הוא עוזב את אלפה רומאו סאובר, במקומו... נכנס אנדריה סידל, מי שהיה המנהל לצד זאק פראון בקבוצת מקלארן.
נכון, ומנהל הקבוצה בפועל, אנדריה סיידל הפך להיות בעצם המנכ"ל של סאובר, ומנהל הקבוצה עכשיו זה אלוני בראבי, איש מתוך המערכת של סאובר, גם איטלקי. סיידל אולי עשה את המהלך הכי נכון בקיץ הזה.
אבל זה משהו שאנחנו נראה אותו רק בשנים הטיפה יותר מאוחרות, זה אפילו לא בעתיד הקרוב, זאת אומרת הוא יכול לנסות ולהשיג מה שהוא רוצה בטווח הקרוב, בטח גם כשאלפה רומאו הולכת לעזוב את סאובר, אבל הראש לכיוון אאודי, כאילו ב-2026.
בדיוק, בשביל זה גם הוא מונה, הוא לא מונה למשהו אחר, כלומר המחשבה של סאובר כרגע זה בעצם הוא די, זה נראה שדי שמו אותו שם בשביל לנהל את כל הפרויקט הזה עד 2026. אין סיבה אחרת. עוד שינוי, בגלל שסיידל עזב, אז אנדריאה סטלה, ששנים כבר בתוך מקלרן, גם היה בפרארי, החליף אותו כמנהל הקבוצה במקלרן. איש טכני שאיש מקלרן מובהק. אני נראה לי שרוב במה לדבר על זה.
כן, לא, באמת שלא יותר מדי, ועוד שינוי קטנטן זה שיוס קפיטו בעצם עוזב את וויליאמס.
נכון, ומי נכנס במקומו?
מי שנכנס במקומו זה אישה אסטרטגיה של מרצדס, ג'יימס, מי שמפור... יותר נכון כאילו מפורסם בגלל הוולטריץ' ג'יימס, מ... מה זה היה ב-2018 או משהו כזה?
כן, שהוא רצה שלויס, ייתן ללויס לעקוף.
כן, כאילו בגדול וויליאמס מכניסים איש מרצדס לשעבר.
מה שכן, הוא גם לקח, הוא לקח איתו כנראה הרבה מאוד אנשי צוות ממרצדס, הרבה מהנדסים ואנשים כאלה. יהיה מאוד מעניין בוויליאמס, כבר אתמול מקום עשירי, אבל בואו בעצם שנייה ניקח...
לאט לאט, עוד נגיע לשם.
כן, עוד נגיע טיפה למרוץ. הדבר, אני חושב שחוץ מזה, מפגרת הקיץ, דבר שאנחנו... חוץ מהשינויים של הנהגים שכבר דיברנו עליהם, ואני לא חושב שצריך לתחול את זה יותר מדי, כי אני חושב שהרוב כבר, מי שראה לפחות את המרוץ, מבין לאיפה זה הולך. הדבר שהכי חשוב זה כמה הקבוצות עצמן התקדמו, ואנחנו רואים אצל הרבה מאוד קבוצות, בטח מהתחתית של שנה שעברה, התקדמו אותה כבר במבחנים בבחריין, וגם במרוץ עצמו הם כבר נראו הרבה פחות... נקרא לזה חסרות יכולת, נורא, הם היו, פתאום אתה הרגשת תחושת מסוגלות להרבה, בנוגע להרבה מאוד מהקבוצות, ששנה שעברה לקח להם בערך חצי עונה להגיע לאיפה שהם נמצאות כבר בתחילת העונה הזאת.
כן, אז רק נגיד שעל פניו, גם בטסטים וגם במקצים, היה נראה שהגריד הולך להיות הרבה יותר צמוד השנה. זאת אומרת, מבחינת הפערים בזמנים, במקצים עצמם, הפערים לא היו כאלה גדולים כמו למשל אותה תקופה בשנה שעברה, שהפערים היו למשל בין מרצדס, שהיא הייתה הקבוצה השלישית הכי מהירה, לבין רדבול, היו פערים של שנייה ולפעמים גם שתי שניות בחלק מהמסלולים. אז זה לא נראה ככה השנה, זאת אומרת, התמונה באמת היא קצת יותר מצומצמת, הקבוצות בתחתית טיפה יותר התקדמו, אבל אנחנו כן רואים עדיין קבוצות שחשבנו שנמצאות באיזשהו מקום מסוים בסוף העונה שעברה, אבל הן פשוט נראות עבודות לגמרי. אפשר באמת להתחיל לדבר על זה מהטסטים אם אתה רוצה. אז באמת, אני חושב שאם נתחיל לדבר מבחינת מגמות, ונחזור רגע למגמה הראשונה שדיברת עליה, רדבול באמת היו נראים כאילו הם בעולם אחר לגמרי, מה שחשבנו מהקיץ לא השתנה יותר מדי, זאת אומרת, הם היו בדיוק איפה שהם היו בשנה שעברה, ועם מכונית אפילו טיפה יותר מהירה. אממה, כשאתה מתחיל להסתכל טיפה למטה, שם הדברים היו לא כל כך ברורים.
כן. אז בוא, אתה יודע מה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בעצם על העונה הזאת, בוא טיפה נחזור לעונה שעברה, ואני, כשאני מדבר על העונה שעברה, אני מתכוון לסיכום העונה שעברה שנערך על ידי נטפליקס, שהוא Drive to Survive, המרוץ לניצחון, איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה. אז באמת נטפליקס חזרו לעונה חמישית של Drive to Survive, וזה משהו שאנחנו לא יכולים שלא להתייחס אליו בסוף. כי בסוף, אני חושב ש... אתה יודע, הפיוריטנים מבין מעריצי הפורמולה אחת שאומרו, יקראו לה, אתה יודע, לאוהדים החדשים מעריצי Drive to Survive, כל מיני אנשים כאילו שמעריצים אנשים רק בגלל שהם ראו אותם בסדרה וכאלה ולא לפי היכולות, אבל אני חושב שזה הסדרה שאולי עשתה את השינוי הכי גדול לספורט הזה מבחינה המחשבתית, מבחינת האוהדים החדשים, ולא להתייחס אליה כפודקאסט, אני חושב שזה כאילו, זה דבר לא נכון.
זה הכל עניין של איך אתה רואה את הסדרה הזאת בסוף, מה... לשם מה אתה רואה את הסדרה הזאת? אם אתה חושב שזה סדרת דוקו שהולכת לספר לך אחד לאחד איך נראים החיים של נהג מרוצים בפורמולה 1, אז לא. יש דוקו אחרים שהם הרבה יותר מתאימים לדבר הזה. אני חושב שהסדרה הזאת היא כן באה למכור דרמה בסופו של דבר, אני חייב להגיד שבעונה הזאת היא מוכרת הרבה פחות דרמה מזויפת, שזה כבר נחמד, זאת אומרת, הם לא ממציאים סיפורים, כן, לפעמים נותנים איזה שהם דגשים במקומות שהם לא, אומרים דברים שהם לא בדיוק קרו בסדר כרונולוגי כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה בא לתת איזשהו תוכן כאילו שפונה לקהל הרחב. ואם אתה רואה את זה בתור סדרת בידור, זאת אומרת, מבין שיש פה מה שנקרא, כאילו באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, entertainment, אז כן, צריכים לפעמים גם לתת את הדגשים ואת הזוויות במקומות שזה לא הכי נכון, אבל זה בא כאילו לשרת המטרה שבשבילה הוא נוצר, וסך הכל זה אחלה של תוכן, וזה אחלה דרך להביא עוד אוהדים לספורט הזה.
בוא אני אתחיל רגע את סיכום העונה שלי. אני אתחיל מהעונה הקודמת, מהעונה הרביעית. העונה הרביעית לדעתי הייתה מחרידה. מכמה אספקטים. האספקט הראשון שהוא באמת הביא איזה, לדעתי, היא לא הצליחה לספר, נתחיל עם זה שהיא לא הצליחה לספר את הסיפור הגדול שקרה על מסלול של 2021, שזה היה סיפור ענק, מקס ורשטאפן, אתה יודע, הצעיר, והחוצפן מול לואיס המילטון, המבוגר, אתה יודע, וה-PC, וכל הסיפור הזה, כאילו, אתה יודע, ההתנגשות הזאת בין שתי העולמות הזה של רדבול ומרצדס, מנהלי הקבוצות, היה שם סיפור אדיר, והם פשוט, הסיפור לדעתי היה כל כך גדול עליהם, כי הסיפור האמיתי היה כל כך טוב, שהם לא הצליחו לספר אותו. הם פשוט לא הצליחו לדחוס את זה לנרטיב הרגיל שממנו הם רגילים לעבוד, מהפרספקטיבה הרגילה שבה הוא הצליחה לעבוד, שזאת גם הביקורת השנייה שלי. עד העונה הזאת הרגשתי שכל הנרטיב של Drive to Survive הוא נרטיב מאוד, הנרטיב האנגלו-אמריקאי הזה, של נקרא לזה, כלומר אמריקה וחבר העמים הבריטים, מי שמדבר אנגלית מצוחצחת יקבל מקום יפה, ומי שלא מקבל מקום בצד כזה, במקרה הטוב הוא, אתה יודע, הוא כמו יוקי כזה חמוד ולא מזיק, במקרה של מקס ורשטאפן אז הוא רשע מאוד גדול. מה שלדעתי יוצר איזה סוג של, יוצר אצל הרבה מאוד צופים שהם לא שותפים לנרטיב הזה, זה יוצר איזה מין תחושת כזאת אי שייכות לסדרה, כלומר אומרים, זה לא בדיוק מה שקרה, והרבה פעמים אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אבל כן, גם אם מקס כזה, אז רוב הנהגים הם כאלה, אני לא רוצה לחזור על הטיעונים, אבל אתה מבין מה אני אומר. והעונה הזאת היא דווקא בגלל שהם, אני חושב שגם בגלל האיום של מקס שנה שעברה שהוא לא התראיין והשנה הוא כן, והם הבינו כמה מהסיפורים פספסו, אז רדבול גם קיבלה את הטיפול הזאת שמרצדס בדרך כלל מקבלת, שלא להיכנס לסיפורים שפחות נוחים להם, שאתה יודע, שלא להיכנס להם לקרביים אלא רק לסיפורים הכלליים, וגם העונה הזאת היא איכשהו בגלל שהיא הייתה כל כך דומיננטית, אז הם נכנסו, הם הלכו למקום היותר קל להם, היותר נוח, של סיפורים אישיים, של מתיחויות בתוך הקבוצה, ולא לסיפורים כזה של יותר מדי בין קבוצות, אולי קצת מקלרן אלפיין, אבל לא איזה משהו שהוא יותר מדי גדול. אז עוד מעט, אם אתה רוצה אפשר להתחיל לדבר על זה יותר, אבל כמו שאתה רואה, אני מאוד נלהב.
לא, זה באמת הייתה עונה שכאילו קצת החזירה לי את התקווה בדרייב טו סורווייב, זה באמת היה, אתה יודע, היו אי שם כאלה נקודות של אי צדק, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז הפרק על מיקשום אחר, ממש לא אהבתי אותו, אבל כן. אני חושב שזה לא מייצג, כי שאר הפרקים באמת תפסו את הסיפור בצורה טובה, בוא נגיד ככה, לפחות בעיניי.
אני אגיד לך, יש את הפרק עם הס, שהוא לדעתי פרק מאוד לא הוגן כלפי מיק, שהוא, אנחנו ראינו במהלך העונה כמה, כלומר גם בחדשות שאנחנו עשינו, כמה מתעדפים את קווין מגנוסן הרבה פעמים על חשבון מקשום אחר, כמה לא נותנים לו את המקום שלו בקבוצה הזאת, כמה לא נוסחים בו ביטחון בזמן שהכי צריך, וגם נגיד בפרק 7, הפרק שעסק בצ'קו פרז, שכאילו של האם הוא מספיק טוב, האם ניתן לו חוזה, זה היה פרק שהוא כל כך עשוי מבולשיט, צ'קו פרז, כאילו אמרו שבגלל המרוץ במונקו הוא קיבל חוזה חדש, ועד מונקו צ'קו פרז היה בסלר גמור.
זה דווקא היה החלק הטוב של העונה שלו לדעתי, אני...
כן, לא לגמרי. הוא סיים, המרוץ במונקו היה מרוץ השביעי של העונה שעברה, הלכתי לבדוק את זה, אמרתי לעצמי אולי אני לא זוכר נכון, אז המרוץ השביעי, הוא היה מרוץ השביעי, זה אומר שהיה סך הכל 6 מרוצים לפניו, בשלושה מהם הוא סיים מקום שני, אוקיי? בשניים הוא סיים מקום רביעי, ובאחד הוא פרש, שזה נטו תקלה טכנית, לא טעות שלו גם, לא תגידו התנגש עם הזה, זה היה תקלה טכנית של רדבול. אז אמרתי לעצמי, משהו פה מבולשת לגמרי, ופה יכול להיות שנגיד, Drive to Survive, דווקא מגלה הרצון הזה להיות נחמדים עם רדבול, והנה לא תגידו שאני לא נותן ביקורת על רדבול, אז הם הלכו למקום הזה הנוח של לא לספר את הסיפור של, אתה יודע, של צ'קו ומקס, של היריבות ביניהם, של הנהג המבוגר.
בטוח שהיה פה וטו, זה לא סיפור שהם לא רצו לספר.
אני חושב שלפעמים אנשים עושים צנזורה עצמית.
גם, ואני גם חייב להגיד באופן כללי ש... יש להם קטע בשנים האחרונות לא לצלם בברזיל, וזה חבל.
כן, זה מוזר שאחרי שנה שעברה מה שהיה שם, הם גם השנה לא שלחו לשם אף אחד.
כאילו, זה בסך הכל אחד המרוצים הכי טובים שיש בסבב, כאילו, אתה יודע, שהוא גם באופן עקבי מרוץ טוב, אז טוב, אבל עזוב, זה כבר הערה לאורחים או למפיקים או ליוצרים, אני לא יודע מי קובע את זה.
משהו שאתה רוצה להתייחס אליו לגבי הסדרה?
האמת שלא, לא באופן מיוחד, אני חושב שכבר אמרתי את כל מה שהיה לי להגיד. לא משהו ספציפי.
טוב, אז מי שעוד לא צפה, וסליחה שעשינו ספוילרים, לא נראה לי עשינו יותר מדי, אבל מוזמן...
ממש בקטנה, אתה יודע, רק...
כן, רק הרסנו. הפרק על מרצדס אולי אפשר וצריך לציין אותו, פרק לדעתי נהדר, פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו קצת יוצאים מהכלים, זה תמיד כיף. טוב, אז נגיע לסוף השבוע הקרוב, אנחנו מתחילים את סוף השבוע הקרוב שבוע בלבד אחרי המבחנים. בוא נגיד את זה ככה, כבר במקצה דירוג לא היה לנו הפתעות גדולות.
לא יותר מדי, כאילו כן בין המקצים עצמם עוד לא היה ברור כל כך, כאילו אני לא מדבר על רדבול, אבל מבחינת מי הולך לתפוס את השורה השנייה והשלישית זה קצת לא היה ברור. זה לדעתי כאילו גם היה חלק הטיפה יותר קריטי או המעניין של הדירוג. אז נעבור רגע למקצים.
כן, רק אני רוצה לומר, אנחנו כבר בכניסה הזאת, כבר לפני המקצה דירוג, אמרנו לכולם, שימו לב לאסטון מרטין. שימו לב, כי משהו שם קורה. כלומר, כבר במבחנים, ראינו לא רק זמנים טובים, נגיד שזמנים טובים ראינו גם מאס שנה שעברה, אלא ראינו יותר מזה, ראינו ממש עקביות. ועקביות זה, ואתה יודע, ואמינות, זה משהו שאתה מחפש במבחנים.
כן, הם, היה נראה שהם בודקים ומנצלים את כל הזמן שלהם, גם מבחינת אמינות. הרכב היה נראה ש... זאת אומרת, המכונית עצמה בנויה ככה שהיא שומרת טוב על הצמיגים, לפחות בתנאים כאלה, ונגיד שגם בטסטים עצמם וגם באימונים, התנאים בבחרין הם לא כאלה פשוטים, זאת אומרת, זה מסלול שמאוד שוחק את הצמיגים, גם עניין של טמפרטורות גבוהות ואבק שיש על המסלול, והם באמת הצטיינו בקטע הזה, זה באמת היה הרבה מעבר למהירות של הקפה אחת.
כן, זה היה מדהים. בואו נדבר רגע מקצה הדירוג בעצם. מה שקורה זה שאנחנו מאבדים מאוד מהר, נגיד ב-Q1 אנחנו כבר מאבדים את רוב הצעירים. כלומר, אנחנו מאבדים
כל
את...
כל הרוקים בעצם יוצאים.
אנחנו מאבדים את דה
פריס. נכון, אוקיי.
רגע, מי עוד? מי עוד לא? מי מהרוקיז לא? דעתי כן.
אז בעצם דה פריס...
חוץ מאולקנברג. אם אתה מחשיב את אולקנברג.
אם אתה מחשיב אותו, כן. סתם, לא באמת. אבל בגדול, רק רציתי להגיד גם עוד מילה ללוגן סארג'נט, שהוא בעצם עושה את אותו זמן של לנדו נוריס ב-Q1. אבל בגלל שנוריס קובע את הזמן לפניו, אז הוא לא מודח, וסארג'נט כן מודח. אבל
עלה
סך הכל כאילו זה דירוג די מרשים שלו, כאילו יחסית.
עלה על פייה יש לומר, יפה מאוד, מרשים.
לא זוכר משהו כזה כבר הרבה זמן.
אז בגדול אנחנו מעבדים את סארג'נט, את גסלי, מוקדם מאוד, שגם נמחק לו הזמן בסוף, אז הוא מתחיל בעצם אחרון, מגנוסן, פיאסטרי ודפריס. מקצה מאוד מאכזב לרוקיז. ב-Q2 אנחנו מעבדים את אלבון, צונודה, וואן יוז'ו, בוטס ונוריס ב-11. והסדר זינוק זה אולקנברג, אוקון, סטרול, שלא היה אמור בכלל להתחרות.
כן, באמת מילה ללנס סטרול, הבנתי שהייתה לו תאונה ב... שנקרא אופנועי ערים או אופני ערים, אני לא יודע באיזה...
אופני.
אוקיי, כאילו כן, הוא הולך בעקבות האיידול שלו, פרננדו אלונסו. סתם, לא, התאונה הזאת הייתה קצת יותר קשה, זאת אומרת, הוא באמת שבר את המפרקים בכף יד, היה צריך לעבור ניתוח, וכאילו בגדול יש לו ברזלים בידיים כרגע. רק שתבינו, כאילו, מה זה דורש, מה זה אומר, כאילו, עם כל הפניות וההגה שמתנגד לך, והג'י המטורף, כאילו, זה די פסיכי שהוא התחרה בסופה של זה.
נכון, וכבר היה, כבר דיברו על זה שפליפה דרוגוביץ', אלוף הפורמולה 2, שחתם כאן נהג הרזרבי של אסטון מרטין, החליף אותו בסוף השבוע הקרוב, והתחרטו על זה, ובסוף לנסטרול כן התחרה, אחר כרב, ואז יצא דבר כזה, המילטון וראסל מקום שישי שביעי, אחרי זה אלונסו, ואז סיינס ולקלר מקום רביעי ושלישי, ופרס וורשטאפן במקום השני והראשון. כלומר, היה פה סדר קבוצתי די ברור, פחות או יותר, וזה נראה כבר במקצה דירוג שלא טוב לפרארי. כלומר, גם אתה מסיים שלישי לקלר, עדיף שהמכונית תעבוד עד הסוף.
כן, כאילו זה לגמרי לא היה ברור מה הקטע הזה שהוא יצא בגללו ב-Q3, בסופו של דבר זה גם אחרי זה השפיע במרוץ, כמו שראינו, אבל כן, לקלר 2.5 או 3 דקות אפילו לפני סיום המקצה, פשוט לא יוצא לעוד הקפה ויוצא מהמכונית, כאילו זה... אותו רגע שראיתי את זה, זה היה באמת הזוי לגמרי, וזה כבר משהו שמבשר רעות לפרארי, לעונה הבאה. לפחות למרוץ, אתה יודע מה, אני לא אגיד לעונה הבאה, כי ראינו מה היה למשל בעונה הקודמת, במרוץ הראשון לרדבול, ודברים עוד יכולים להשתנות, העונה הזאת עוד ממש ארוכה, אבל זאת פתיחה לא טובה לפרארי.
בדיוק, אז בוא נתחיל לדבר קצת על מהלך המרוץ. אגב, מה שהיה הבעיה זה ביחידת האחסון של האנרגיה, כלומר איפה שצוברים את האנרגיה החשמלית, זה רכיב והחליפו אותו לפני המרוץ, בלי עונש. עכשיו זה רכיב שמותר רק שניים ממנו בעונה, והוא כבר בשני, ואלוהים יודע אם הוא כבר יהיה בשלישי עוד מעט. כן, זאת בעיה ענקית לפרארי. בואו נתחיל רגע לדבר על המרוץ עצמו. אנחנו באמת מזנקים הכל, זינוק מעולה של ורשטאפן ולקלר, וגם להמילטון, האמת, המילטון עולה שתי מקומות, אם אני לא טועה.
כן, המילטון עולה שתי מקומות, אבל מה שקרה, כן, המילטון בעצם מזנק שני מקומות. רציתי גם לדבר על מה שקרה עם האסטון מרטינים, עם שתי המכוניות שלהם. זה קורה בעצם ממש טיפה אחרי זה, כשבעצם סטרול, הוא בעצם היה שם בעצם, אתה יודע, ממש צמוד אחד לאחד ליד ראסל, אז הוא ניסה להיכנס שם לפנייה, תכל'ס זה בערך די באשמתו, כי הוא לא הצליח לסובב את ההגה כמו שצריך, רואים שההגה, אתה יודע, פשוט מחליק לו מהיד, בגלל הנסיבות שאמרנו קודם, והוא בעצם ממש פוגע קצת באלונסו, לא ברמה שהוא עושה לו נזק, אחרת המרוץ הזה היה נגמר אחרת לגמרי, והם לא היו מתחבקים בסוף. אבל סך הכל, זינוק טוב של שניהם. אלונסו מאבד מיקום, בעצם מאבד שני נכון. מקומות, לדעתי הוא יורד למקום השביעי.
נכון.
אם אני לא טועה, ואחר כך אנחנו נכנסים למעין קרוז כזה. עוד תקרית, אבל דרך אגב שחשוב אולי להגיד, כי זה התחלת הנחס של אלפין במרוץ הזה, שאנחנו עוד נדבר עליו, זה עוד מגע בין אוקון לאולקנברג. אולקנברג בעצם יורד למקום 14, בגלל זה אם אני לא טועה. אתה רוצה שרגע נזכיר גם את העונש?
כן, אוקון גם לא היה במקום הנכון, הוא לא היה במקום הנכון שלו בגריד סלוט, מה שנקרא, בקו הזינוק, הוא לא זינק בעמדה הנכונה, וגם על זה הוא קיבל עונש, לדעתי הוא לא קיבל עונש אגב על ההתנגשות עם מולקנברג, אבל כן על זה, הוא לא היה במקום הנכון.
כן, לא, הוא לא קיבל, נכון, אתה צודק, הוא לא קיבל עונש על התקרית עם מולקנברג, זה כן גרם לו, אתה יודע, לנזק בכנף הקדמית, שהוא גם אחר כך היה צריך להחליף אותה, אבל בשלב הזה הוא לא קיבל זה עונש, זה היה רייסינג אינסידנט, מה שנקרא תקרית מרוץ, אבל הוא כן מקבל, בהתחלה זה היה עונש של 5 שניות, אם אני לא טועה.
5 שניות, כן.
נכון, זה התחיל ככה, טיפה קשה לעקוב, אבל כן, סתם בשביל הידע הכללי.
אז בגדול מה שקורה באמת זה שאנחנו כרגע במצב כזה ששני המרצדסים כבר מתבצרים מאחורי הפרארי, לקלר עוקף את פרז, אסטון מרטין אחרי מרצדס, וזה נראה כמו סוג של שחזור שנה שעברה שאסטון מרטין טיפה יותר גבוה.
פחות או יותר, כאילו כבר מתחילים טיפה להיפתח פערים בשלב הזה. ואז בגדול מה שקורה זה שבהקפה בערך 11-12 מתחיל להיפתח החלון של הכניסה לפית. רק נגיד שכל המכוניות פתחו על צמיגים רכים, צמיגי סופט, חוץ ממגנוסן שהלך על הצמיגים הקשים. אז כולם בעצם צריכים להיכנס יחסית בשלב די מוקדם של המרוץ לפית.
כן, אז מה שקורה בעצם ככה, זה שבעצם אנחנו לאט לאט כולם נכנסים לפיט, גם אוקו נכנס לפיט, והוא צריך גם להחליף כנף, והוא צריך לבצע גם עונש של 5 שניות. הוא לא מבצע את העונש הזה כמו שצריך, כלומר, מתחילים לטפל בו מוקדם מדי, כלומר, הרבה לפני, לא הרבה לפני, אבל לפני שהם מסיימו את ה5 שניות, והוא מקבל עונש 10 שניות על אי ביצוע נכון של העונש, ובינתיים מה שקורה גם זה שלאט לאט הפערים מצטמצמים בתוך העשירייה הראשונה. אלונסו כבר מתחיל לצמצם פער מרסל ברמה שהוא יושב עליו, בטווח דיארס מאוד מאוד מהר, ומנהל איתו איזה סוג של קרב שבסוף הוא מנצח, אלונסו מנצח. ובינתיים גם אנחנו רואים שמאחורה מקלרן נראית רע מאוד. כלומר, היא לא מתפקדת, יש איזה קרב שם של בן פיאסטרי לאולקנברג ועוקף אותו, נוריס בינתיים אבל נכנס לפית ומצטבר שהוא צריך להכניס איזה אוויר למנוע כל פעם שהוא עוצר.
כן, אז מה שקורה, זהו, אני לא מבין בעניין הטכני הזה, אבל יש לו בעיה במערכת הפנאומטית של המנוע, אז כמו שאמרת באמת צריכים כל פעם כשהוא נכנס לפית, נכנס, בא איזה בחור מהפית, לוקח משאבה כלשהי של גז, ופשוט ממלא לו שם במנוע. עכשיו, מה שעזוי זה שזה קורה כבר, הוא נכנס לפית בהקפה ה-11, להחליף את הצמיגים שלו לסופט, סליחה, לצמיגים קשים, ואם אני לא טועה, כבר 3 הקפות אחר כך הוא צריך להיכנס עוד פעם, בשביל למלא גז, ובעצם כל העניין ששמו אותו על צמיגים קשים כבר לא שווה שום דבר. אז כבר בשלב הזה נרסה לו לגמרי האסטרטגיה של המרוץ. כן חשוב להגיד שפחות או יותר כשקורית לו התקלה הזאת, אז גם פיאסטרי, יש לו איזושהי בעיה, הוא מדווח על איזושהי בעיה בעברה של ההילוכים. הטכנאי שלו אומר לו שזה עניין של הגה וש... ייכנס לפית ושפשוט יחליפו לו את ההגה, ומה שקורה אחר כך זה שברגע שמוציאים את ההגה, המנוע פשוט נכבה. זאת אומרת, זאת הייתה בעיה אלקטרונית שלא קשורה אפילו להגה, משהו יותר חמור מסתבר, והוא פורש באותו רגע. פשוט מרוץ קטסטרופה למקלרן. נטו בעיות טכניות ודברים ש... אני חושב שחלק מהם יכול להיות שהם ראו בטסטים והם לא... הבינו שהם לא יצליחו להתגבר עליהם, אבל זה נראה לי שהם בבור הרבה יותר עמוק ממה שנראה להם.
זהו, גם אנחנו ראינו את זה במבחנים עצמם. אנשים שאלו אותי, נגיד, איך אתה יודע ש... מה האינדיקציה של מבחנים, איך אתה יודע בכלל? נגיד, אמרתי להם שמקלרן נראה לי משהו שם לא בסדר. אמרו לי, איך אתה יודע? ואז אמרתי, תקשיבו, הם לא משלימים כמעט הקפות. הם לא מצליחים להיות אפילו קרובים למובילים מבחינת הקפות, לרוב הם, הרבה מהימים סיימו גם אחרונים מבחינת מספר הקפות, וזה נתונים סופר חשובים מה שאתה עושה בכל הקפה, להבין על האירודינמיות של המכונית, להבין מה קורה, והם פשוט לא הצליחו, ואמרתי, יש שם בעיה מסוימת. ואז הם נכנסו, ואז הם הגיעו למרוץ הראשון, ואלוהים ישמור כמה שצדקתי, אני לא הבנתי אפילו כמה כולה, לא רק אני, כמה הרבה מאיתנו צדקו לגבי המצב שלהם. הם פשוט, באמת, אני לא זוכר דבר כזה, אתה יודע, מאז הקבוצות בדיחה האלה שהיו פעם, האלה שהגיעו עם תקציב של $2 בכיס, עם מכונית בקושי עובדת.
אז מה אני אגיד לך? זה גם לא ברור, כי הם באמת היו במגמה טובה עד הרגולציות של 2022, ואני באמת לא יודע מה להגיד על מקלרן, זה נראה כרגע כאילו אין להם כיוון אפילו. וחייב להגיד שגם יש להם צמד די טוב של נהגים כרגע, והם פשוט לא מצליחים לזקק את הכישרון הזה למשהו, לשום דבר. הם כרגע נמצאים בשום מקום, ולמען האמת, טוב, אתה יודע, זה באמת המרוץ הראשון של העונה, ועוד קשה להגיד מה יהיה הלאה, אבל לצערי, עם איך שזה נראה כרגע, הם הולכים להתחרות אולי על המקום השמיני או השביעי בעונה הזאת.
שמע, בסוף הם קבוצה הרבה יותר עשירה, נגיד מהאס או מוויליאמס, הם הרבה יותר מבוססים מרוב הקבוצות, ועם הזמן, אתה יודע, עם הזמן הם יכולים להשתפר, הם יכולים להגיע למקום חמישי, הם יכולים להגיע למקום רביעי, לדעתי כבר לא רביעי, אולי אם אסטון מרטין ימשיכו בקצב הזה, אבל זה נראה רע, אתה לא רוצה להתחיל כל עונה ככה, וזה נראה שהם מתחילים, גם עונה שעברה הם לא התחילו טוב, נראה שהם מתחילים כל עונה,
הם לא סיימו את הטוב במיוחד, אבל... הם גם לא
היה להם אמצע בסדר. תשמע, הם התחילו, היה להם את הפודיום הזה של לנדו נוריס, ומשם די כלום ושום דבר. ובאמת מה שעלה לי אז, שאני חושב שבאמת היום אנשים מבינים איזה נהג טוב לנדו נוריס. אני מקווה לפחות שהם מבינים מה שהוא הוציא מהמכונית הדי סבלה שלהם שנה שעברה. צריך להיות, אתה יודע, צריך להכיר בו כסוג של, אתה יודע, שנהג שנמצא בקבוצה שהרבה פחות, הרבה מתחת לרמתו, משמעותית.
כן, בסך הכל גם היו לו, הוא מדי פעם כן הצליח להשיג תוצאות סבירות במסלולים מסוימים, שזה גם חשוב להגיד, כי המכונית של שנה שעברה היא הייתה פשוט גרועה בחלק מהמסלולים, ובמסלולים מסוימים היא הייתה באמת סבירה. אבל שוב, אני חושב שהעניין של הכישרון שיש בקבוצה הזאת, הוא כרגע לא משחק פקטור, כי הנהגים האלה לא יכולים לעשות כלום עם כל הכישרון שיש להם, ויש להם המון, כי אתה יודע, גם במבחנים וגם במרוץ הזה, בסוף שבוע הזה באופן כללי, זה היה נראה כאילו הם הולכים לשום מקום, כאילו... הם אפילו לא מצליחים להשתלט על כל הבעיות שיש במכונית, שזה עוד שלבים מאוד בסיסיים של פיתוח.
אז זאת שאלה למה זה קורה. שמע, השנה אמורו להסתיים עבודות התשתית של מקלרן. עבודות תשתית די חשובות, המון ציון טכנולוגי חדש שהם הביאו למשל, מנהרת רוח חדשה, כאילו דברים שאמורים מאוד לעזור להם בעתיד. אבל... אם אתה מקבל את המנהרת רוח באמצע, כלומר, כל העבודות האלה אמורות לסיים באמצע 2023, זה אומר שאפילו את הרכב של 2024 הם לא הצליחו לפתח בדבר הזה. כלומר, זה כבר יהיה בשיא הפיתוח של הרכב של שנה הבאה. אז אני באמת לא מבין מה... אני לא מבין, אני בעיקר לא מבין, עזוב אותם, אני מבין את הקבוצה עצמה, אני לא מבין את הנהגים שחתמו שם בכל כך הרבה שנים, אני לא מבין את אוסקר פיאסטרי שעבר לשם. לא שאלפיין נראים מציאה כרגע, אבל באמת הם נראים יותר טוב ממקלרן במצבם הנוכחי.
זהו, זה באמת קשה להגיד, אתה יודע, בטווח של השנים הקרובות שמשהו טוב הולך לצאת מזה. יכול להיות שהם באמת מכוונים ל-2026, ואז אתה תראה פה, אתה יודע מה, איזה מהפך סטייל מרצדס, אבל עזוב, אני עוד סקפטי לגבי זה.
עוד לא הכרתי נהג שיש לו כל כך הרבה סבלנות, עומר. עוד לא הכרתי נהג שיש לו סבלנות, אתה יודע, שרואה, עכשיו לא פרויקט של שנה, שרואה פרויקט של, אתה יודע, עכשיו רק ב-2023, בתחילת 2023. אמר 2026, שלוש שנים מעכשיו.
אז ברור לי שלא פיאסטרי ולא נוריס מכוונים ל-2026 כרגע, הם רוצים לנצח עכשיו, או שנה הבאה, אבל מה אני אגיד לך, נוריס באמת, אני חושב שהוא נכנס לקבוצה הזאת בזמן מאוד מטעה. זאת אומרת, אני לא יודע אם מטעה, אבל לפחות לא משקף את המצב שהקבוצה נמצאת בו עכשיו. אתה יודע, כשסיינס היה במקלרן, דברים באמת נראו קצת אחרת, לא שזה קשור אליו באופן אישי, אבל באופן כללי הקבוצה נראתה באמת נראתה טובה, הייתה במגמה טובה. ולגבי פיאסטרי, תשמע, יכול להיות שכן שהוא עשה החלטה לא טובה. כרגע שוב גם אלפין לא נמרים במצב טוב במיוחד, אבל זה משהו שיכול להיות שאנחנו באמת נדע אותו רק עוד כמה חודשים.
זהו, אני חושב שנגיד, אוקיי, אם דיברנו כבר על, באמת על אלפין, אין פה יותר מדי מה לדבר על אלפין, חוץ מ... אגב, בזמן הזה, בזמן שדיברנו, דיברנו כבר על שני עונשים, אבל הוא קיבל, אוקון קיבל עוד עונש של 5 שניות על מהירות יתר בפית. זה אומר שהוא קיבל 3 עונשים, במצטבר 20 שניות שהלכו לו מהמרות, אז זה מרות שבלתי אפשרי לשפוט מבחינתו, אבל גסלי כן מסיים נגיד במקום השמיני, אם אני לא טועה.
כן, הוא סיים צ'י אחרי שהתחיל במקום האחרון.
כן, צ'י אחרי שהתחיל במקום ה-20, מרוץ מעולה שלו, קופץ 11 מקומות, גם אם פרשו 3 אנשים, זה מרשים מאוד. וכן נותן לקבוצה קצת את הנקודות שהם חייבים, כלומר שהם צריכים בשביל לנשום טיפה, ואני חושב שיכול להיות שגם אוקון היה נמצא במקומות האלה של מקום תשיעי עשירי, במידה ולא היה קורה מה שקורה, מה שקרה. אבל כן, הם יכולים להיות מודדים מזה שיש להם שני נהגים מאוד מאוד מנוסים. כבר לדעתי שניהם בערך פחות או יותר עונה שישית, אם אני לא טועה, של גסלי? עונה חמישית, שישית?
אני חושב שגסלי הצטרף לסירוגין בסוף 2017, אוקון מ-2017, אם אני לא טועה, שהוא עשה טסטים ב-2016 כבר, אבל כן, הם שניהם המון שנים כבר, זה יותר מ-5-6 שנים לדעתי בענף.
אז באמת אסטבאן
אוקון... גסלי לדעתי עשה את העונה המלאה שלו הראשונה ב-2018, אז הוא טיפה פחות מנוסה, אבל הם שניהם נהגים שהוכיחו את עצמם, שניהם ניצחו מרוץ בפורמולה 1, שזה לא... נתון, אתה יודע, שכאילו חבל להקטין אותו, זה הישג מרשים יחסית.
בטח בקבוצות שהם היו באותה תקופה, תקופה לא יחסית פחות, לא איזו תקופה מיוחדת של אלפיין, ולא, וגסלי עשה את זה כנהג אלפה טאורי. כן. לא ספק, זה הישגים, זה אפילו, זה מועצם מתחשב באיפה שהם היו באותה תקופה. אבל אתה יודע, בסוף הם שני נהגים טובים, לפי מה ששמעתי הם לא סובלים אחד את השני, שזה תמיד חומר טוב.
כן, זה לא, זה לא סוד, זה לא סוד.
בדרייב טו סרווייב, שני צרפתים, בקבוצה צרפתית, זה כן יכול להסתיים במקום חמישי די בקלות, בהתחשב ברמת הקבוצות שמתחת, כלומר שמתחת לרביעה המובילה כרגע, אבל הם יצטרכו אמינות, הם יצטרכו מהירות, וזה שני דברים שאני, לפי העונה שעברה ולפי תחילת העונה, מעניין אותי אם הם יהיו בכלל באלפיין.
כן, זאת שאלה טובה. כאילו זה גם יהיה מאוד תלוי מערכת היחסים ביניהם, בין שניהם, אם זה הולך לעבוד או לא הולך לעבוד, כי אני חושב ש... אני מקווה לפחות שלאוטמר ולאלפין נמאס אפילו טיפה, קצת, מכל העניין של הריבים שהם חוו בין אוקון לאלונסו, כי זה די הגיע לגבול של איזשהו פיצוץ שנה שעברה, כאילו הם רבו די המון, וזה משהו כן. שבתור קבוצה הם לא יכולים להתמודד איתו עוד הפעם לדעתי.
רק גילוי נאות, אני לא תופס מיסטה בנוקון בתור נהג, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהוא נהג די פר וחלבי, מאוד יציב, אבל אתה יודע, מיטפילד כזה, אלבוני, נקרא לו אפילו, או שיקרא לאלבון אוקוני, כאילו לא, אתה יודע, תופס את הנקודות שלו מתי שצריך, אבל הרבה פעמים לא נותן את האקסטרה. לעומת זאת, גסלי, אני חושב שיש בו יותר מאוקון, יש בו יותר כישרון ברמה הגולמית שלו. זה יהיה מעניין לראות איך זה הם יסתדרו, כי אתה יודע, פעם זה יהיה למעלה, פעם זה יהיה למטה. לדעתי, ככל שהעונה הזאת תעבור, זה יהיה יותר ויותר קשה להשתלט על שניהם. כמו כן, מרוץ, לדעתי, אולי מקום שלישי בנהג היום מבחינתי זה ולטרי בוטס. הבן אדם, הוא היה שם. לכל אורך הדרך הוא היה בעשירייה הראשונה. הוא נהג מעולה. הוא פשוט, היחידים פשוט שהצליחו באמת לעקוף אותו, זה אלו עם המכוניות היותר טובות באופן מובהק, כלומר אסטון מרטין, מרצדס, הם אלו שבעצם שעשו לו את החיים קשים, כל השאר פשוט לא נגעו בו.
כן, הוא באופן עקבי יודע להתמקם, אתה יודע, ולשים את המכונית שלו במקום שהיא כאילו לא צריכה להיות בו, מקום שמיני זה הישג מטורף לאלפה רומאו, הם נראו, די טוב בטסטים אני חייב להגיד, אבל אני לא חושב שיש למישהו ציפיות יותר מדי גבוהות מהם, בטח לא אחרי שראינו איך היכולת שלהם לפתח את המכונית לאורך העונה, בעונה הקודמת לא הייתה מרשימה במיוחד, בלשון המעטה. בוטס תמיד, אתה יודע, הוא סוג של הג'וקר, ככה זה מרגיש לי, הוא יודע לגנוב את הנקודות כאילו באופן די מרשים, ואני חושב ש... אתה יודע מה, למרות שהאלפה רומאו לא נראתה כל כך טוב בחלק האחרון של העונה, הוא לקח באופן משמעותי הרבה יותר נקודות ממה שהוא כביכול היה אמור לקחת.
לגמרי, לגמרי, והוא כאילו תמיד מספק את הסחורה, ואם אנחנו רואים נגיד עם גואן יוז'ו, לעומת נגיד מה שאמרתי על אוקון לפני זה, אנחנו רואים תמיד שבוטס כמעט באופן תדיר נמצא מעל בן הזוג שלו לקבוצה, הוא מוציא, נכון, הוא די נהג מישורי, הוא לא, אתה יודע, World Champion Material, כמו שאומרים, אבל לקבוצות כאלה, לעומת נגיד האלפיין וכאלה, זה מה שהוא צריך, אולי אוקון באמת צריך לעבור לאלפה רומאו וזהו, אבל שם הוא יוארך, לא, אבל באמת, הוא מוציא מהמכונית באמת את המקסימום, שלה, זה לא מכוניות שיכולות להרשות לעצמם, אפילו את ה, אתה יודע, ללכת על הקצה הזה של, אולי אני לא אסיים את המרוץ, כי לא לסיים את המרוץ מבחינתם זה גם משמעות כלכלית שהיא מאוד מאוד קשה, כלומר זה יפגע כמעט בוודאות בהמשך הפיתוח שלהם, וגם לא ייתן להם כלום, כלומר לעומת נגיד האלפיין או דברים כאלה שאתה אומר עצמך, על לסחוט את העוד שלוש נקודות האלה, זה משהו שיכול לעשות את ההבדל בסוף העונה.
לקבוצות שהן ברמה הזאת, בטיר הזה, כן, זה לגמרי יכול לעשות את כל ההבדל, לקחת מדי פעם לגנוב איזה 2-3 נקודות כמה שאפשר, זה בדיוק מה שעושה את ההבדל. אני חושב שבניגוד לעונה שעברה, לאס הייתה יכולה להיות פתיחה די טובה לעונה הזאת. בכל זאת, אולקנברג הגיע ל-Q3, הוא היה יכול לקחת איזה כמה נקודות, אבל בניגוד לעונה הקודמת, הם פתחו די מאכזב את העונה הזאת. ובאופן כללי, אני לא חושב שהשנה תהיה להם תחרות יותר די גדולה מול אלפה רומאו, כאילו זה נראה שהם טיפה נמצאים מאחורה.
כן, אתה יודע, קודם כל, אם כבר דיברת מקודם על הפרק ב-Drive to Survive, אנחנו ראינו טוב מאוד את הגישה שם, של גונטר שטיינר, נכון? הוא כוכב של הסדרה והכל. אבל אומרים, אנחנו לוקחים את חלפים מכל מקום, מה שאנחנו יכולים לקנות אנחנו קונים, מה שלא אנחנו... אנחנו נייצר כאילו את המינימום שבמינימום, אנחנו נעשה את המינימום שבמינימום, לא ניקח הרבה תקציב, אפילו את הפיט וול שלהם, את מרכז בקרה שבדרך כלל יש, הם הקטינו למינימום. זה סבבה, אין לי בעיה עם זה, אבל בסוף זה משדר גם למכונית. המכונית עצמה נראית לא טוב. נאמר, אולקנברג הצליח להוציא מנה מלא, הגיע ל-Q3, סיים עשירי, התחיל עשירי את המרוץ הזה, אבל גם באימונים לפני המרוץ, גם בהכל, אנחנו ראינו, אין להם את הקצב הזה שיש לכל השאר, הם לא באמת ברמה. כלומר, אם אתה נדע, כלומר, פעם אתה עושה זמן טוב, פעם אתה עושה זמן לא טוב, פעם אתה עושה זמן טוב, פעם לא טוב, זה סימן למה מחכה לך.
כן, האמת שאם אנחנו כבר מדברים על קבוצות שיחסית בחלק היותר תחתון של הטבלה, אז אני חושב שממש חשוב לציין ולהגיד שוויליאמס בסוף שבוע שהוא יחסית טוב. זאת אומרת, כבר בטסטים ראית שהמכונית לא כל כך תואמת את המסלול, המכונית לא מתנהגת כמו שהם רצו. אמנם היא נראתה הרבה יותר טוב ממה שהיה בטסטים של השנה שעברה, אבל זה עדיין לא היה שם ב-100%, ולהגיד לך את האמת, אני אף פעם לא, אין לי כל כך יותר מדי ציפיות מהקבוצה הזאת, אבל הם נתנו סוף שבוע שהוא אפשר להגיד מרשים מכמה בחינות, זאת אומרת, גם אלבון הגיע למקום העשירי, סארג'נט במקום ה-12, שזה יחסית למרוץ ראשון זה לא רע, עוד נראה איך הוא יהיה בשאר המרוצים בהמשך, כי אתה יודע, עוד קשה לדבר על מגמות בשלב הזה, אבל זה נראה יחסית מבטיח מבחינתו. גם בטסטים דרך אגב, היו לו זמנים יחסית די בסדר, והוא גם נתן כמות מכובדת של הקפות, אם אני לא טועה.
כן, כן, הם היו בסדר. תקשיב, דוקן סארג'נט הוא חידה מבחינתי, לא קריירת פיתוח נקרא לזה מהמרשימות שראיתי. הוא היה בסדר בפורמולה 2, מקום רביעי עונה שעברה, פורמולה 3, לעתיד לא זכה בשום תואר, אם אני לא טועה, משמעותי בפורמולה 2, 3, 4, דברים כאלה. הוא כן אמריקאי, שהוא אמריקאי ראשון כבר אחרי הרבה זמן, שזה יהיה...
איך אגב, אתה רוצה לשמוע עובדה מעניינת?
כן.
אוקיי, אז כמו שאתה אומר, הרבה זמן לא היה לנו נהג אמריקאי. לוגן סארג'נט הוא הנהג הראשון שמשתתף במרוץ גרנד פרי, כאילו באותו נהג אמריקאי, מאז 2015. אתה יודע מי זה היה?
מי?
אז קודם כל זה הבן אדם עם השם הכי לא אמריקאי בעולם, אלכסנדר רוסי. הוא היה נהג מחליף בקבוצת המשך של מרוסיה במנור. מנור? זה מצחיק אם קורא להם מנור.
מנור, כן. וואו.
היידה מנור.
האמת שזה, רוסי, לדעתי הוא מתור רוסו במקור, היום הוא באינדי, באלכסנדר רוסי. נהג בסדר.
האמת שלא חפרתי עד כדי כך עמוק, אבל בגדול הוא לא התחיל את העונה ב-2015, הוא היה נהג מחליף שבא לתפוס מקום. אתה יודע מי היה הנהג האמריקאי האחרון שהתחיל עונת פורמולה 1?
מי?
אז זה היה באמת נהג של טורו רוסו, שקראו לו סקוט ספיד, שזה שם מצחיק לנהג פורמולה 1.
וואו, נכון, סקוט ספיד מרדבול.
כן, הוא היה הנהג של טורו רוסו. אז העונה האחרונה שהוא התחרה בה זה 2007, אבל אתה יודע מתי הוא התחיל את את קריירת הפורמולה 1 שלו?
מתי?
ב-2006. ומי היה אלוף העולם ב-2006?
אלונסו.
אופה. חיבור. אז כן, אז באמת...
יש לי טריוויה יותר, יש לי הוספה לטריוויה הזאת, אם אתה רוצה לשמוע. יליד ארצות הברית האחרון שהתחרה, יליד ארצות הברית שלא התחרה תחת דגל ארצות הברית, האחרון שהשתתף היה... פיטיפלדי מיאס. הוא יליד מיאמי.
נכון.
הוא ברזילאי, אבל הוא יליד מיאמי, אבל כן, אתה צודק, זו עובדה מאוד לא חשובה.
אשכרה, לא ידעתי שהוא נולד במיאמי.
לקראת דרוגוביץ', אני עשיתי הכנה לקראת פליפה דרוגוביץ', שהוא היה אמור להחליף את חנסטרון, ואז בדקתי מתי פעם אחרונה ברזילאי התחרה. ואז הוא באמת, הוא זה שקפץ לי, כי הוא הברזילאי, האחרון שהתחרה תחת דגל ברזיל, בזה, בפורמולה 1, ב-2020 זה היה, אבל הברזילאי האמיתי, יליד ברזיל האחרון שהיה, זה היה ב-2017 כבר, שזה היה פליפה מסה.
זה מסה.
הוא ברזילאי האחרון שהתחיל.
נכון.
מסה. לא היה לנו ברזילאי אמיתי, אסלי, שבאמת שסיים עונה, מ-2017.
האמת שחסר, חסר קצת, כאילו.
חסר דרום אמריקאים בסב, לא ספק. באופן כללי קצת הגיוון לאט לאט יורד עם הזמן, אלא אם כן אתה מקשיב את מקסיקו כדרום אמריקה, אבל תלוי כמה אתה רוצה להיות מדויק. אבל הגיוון קצת יורד בשנים האחרונות. אנחנו רואים יותר מגמה אירופאית, ואני מקווה קצת שלוגן סרג'נט ודומיו, או פליפה דרוגוביץ', שעכשיו זכו, שהגיעו עכשיו מהפורמולה 2, טיפה יפתחו לנו את הראש.
הלוואי, הלוואי, זה באמת חסר קצת, ואתה יודע, אני יכול רק לראות כאילו מרוצים מפעם וזה, אבל למשל לראות את ברזיל כשסנה התחרה ודברים כאלה, זה לא נראה מטורף. אז הלוואי שנזכה לראות את זה שוב.
אגב, אם כבר דיברנו על סנה, מי שמתקרב אליו בצעדי ענק מבחינת כמות הניצחונות זה מקס ורשטאפן, גם מבחינת כמות האליפויות, יש לומר. לסנה יש סך הכל 3 אליפויות, מקס ורשטאפן כבר 2. אני כן, בגלל שאני חושב שאני בכוונה רוצה לדבר על ורשטאפן עכשיו, כי אני חושב שהוא לא הסיפור הגדול של המרוץ הזה, וזה כשהוא מסיים 20 שניות בערך לפני צ'קו פרז, משהו כזה, אם אני לא טועה, הוא פשוט, סליחה על הקלטה, מה ששומע, 11 שניות, סליחה, צ'קו פרז, 38 שניות לפני אלונסו במקום השלישי, זה אחד המרוצים הכי דומיננטיים שלו שאני זוכר, מהרגע הראשון, כלומר, לא היה לי ספק לרגע שהוא ינצח.
זה מזכיר קצת את מרצדס, כאילו, אתה יודע, בתקופות עם רוסברג, שהם היו סופר דומיננטים ברמה שאחד, שניים מסיימים צמוד יחסית, ואז יש את שאר הגריד.
זהו, זה בדיוק זה, כאילו, בסוף אנחנו מדברים נגיד על ורשטאפן, הוא כבר מההתחלה היה בפאר, כלומר, פרז נעקף על ידי לקלר, וכבר מההתחלה הוא לא היה בכתווח DRS, כלומר, הגענו להקפה רביעית, ואז אתה מסתכל, ואתה אומר, אולי הוא יהיה קרוב, ואז אתה מסתכל על הזמן, ואתה רואה, 3 שניות. אתה אומר, צריך, זה לא יכול להיות, וכל הקפה שם עוברת 4 שניות, 5 שניות. כלומר, וזה התחיל להיות כבר הזוי, הוא לא, הוא היה יכול לנוק את ה, אתה יודע, עם, את המרוץ הזה עם יד אחת ועם סיגריה ביד.
כן, זה דומיננטיות שבאמת, אני לא חושב שראינו אותה, אפילו לא בסוף העונה שעברה. זה לא היה ברמה הזאת, זה דומיננטיות באמת פאר אקסלנס, כאילו, אפילו, אתה יודע מה, אני צחקתי על זה תוך כדי המרוץ, כאילו, אפילו קצת תלונות שלו בקשר מזכירות לי טיפה את המילטון, אתה יודע, כל מיני כאלה, הצמיגים האחוריים, אין לי טיפה אחיזה, לא מסתדר לי, והבן אדם דופק, כאילו, הקפות מהירות אחת אחרי השנייה.
כן, ולא מאוים גם על שום דבר, הוא היה יכול לעשות טייר מנג'מנט כל המרוץ פחות או יותר, וזה כאילו, זה היה באמת עזוי לגמרי, ופשוט מאחוריו גם, באיזשהו שלב אתה יודע, גם אתה רואה שפרז, הוא לאט לאט מתקרב ללקלר, פרז אמרנו שהוא נעקף על ידיו, והוא לאט לאט מתקרב, ואז פשוט הקבוצה שלו אומרת, שמה, אל תתאמץ, אנחנו רואים את השחיקה שלו בצמיגים, ואז אומרת, זה יהיה פשוט, כאילו, אל ת... הם באמת הם שמים לב, אתה אומר עצמך כאילו, אפילו כשהם עכשיו בחיסרון, כלומר שהם נקפו על ידי פרארי, הם אומרים לעצמם, רגע, בואו נחכה, בואו נהיה סבלנים, בואו לא נעשה שטויות, וזה ישתלם להם, כלומר, הוא אפילו לא היה צריך לחכות לתקלה של אקלר כדי שהדבר הזה יקרה.
לא, התקלה של אקלר לא הייתה רלוונטית לשום דבר חוץ מהפודיום של אלונסו לדעתי, מבחינת רדבול זה לא, באמת זה לא הזיז להם אפילו לא לרגע אחד.
עד לפני שנדבר באמת על פרארי ואסטון מרטין, אני רוצה רגע להתעסק במרצדס. שמע, זה סתם מרוץ.
אני חושב ש, רגע, אם אתה לוקח באמת את הדברים רגע ושם אותם בפרספקטיבה, אז כן, הם נשמעים כמו שבחיים לא שמעתי אותם. זאת אומרת, טוטו וולף יוצא לתקשורת ואומר שהקונספט שהם עובדים עליו פשוט לא הולך להביא אותם לשום מקום. זה משהו שבחיים לא שמעתי אותו, גם לא בעונה הקודמת, כשהדברים היו באמת נראים רע, והם נראים הרבה יותר טוב מבעונה הקודמת. זאת אומרת, נכון שבמרוץ הקודם, סליחה, במרוץ הקודם בבחריין, בעונה הקודמת, אז המילטון היה על הפודיום, אבל זה היה פודיום של אתה יודע, שאריות, לאסוף מכל האחרים שפורשים. אני חושב שבמרוץ הזה הם היו נראים יותר טוב, ובאופן כללי, בתחילת העונה הזאת, כן, יש להם איזשהו כיוון, אבל אני לא יודע להגיד לך אם זה מלחמה פסיכולוגית, או מה הם מנסים לעשות, או אם באמת הם כבר לא מאמינים שיש להם סיכוי, אתה יודע, לפחות לעקוף את פרארי. אבל אני חושב שעד שלא נגיע לאזרבייג'אן, או לאזור הזה של העונה, אנחנו לא נדע ב-100% מה קורה איתם.
כן, כי הם פשוט, שוב, כמו שאמרתי, הם לא מעניינים. הם כן התחילו את המרוץ טוב, אתה רואה שיש להם נהגים טובים. כלומר, שני הנהגים נתנו פייט כבר על הפתיחה, ניסו לעקוף, ניסו זה, אבל אין, הרכב לא סוחב אותם עד הסוף. כלומר, באיזשהו שלב אתה רואה, נגיד, את אלונסו, אתה צריך לעקוף את שניהם. לפני שנה, זה הייתה משימה כמעט בלתי, לא שנה, שנתיים, לעקוף שני נהגים של מרצדס, משימה כמעט בלתי אפשרית. כלומר, גם אם היית עם הרכב המהיר, לעקוף את שניהם, זה כבר היה כאילו, איך תעשה את זה עכשיו? עכשיו זה היה קל, כאילו, לא קל מדי, כי הם שניהם נהגים טובים, שניהם נתנו לו הגנות, ושניהם, אתה יודע, נלחמו איתו. אבל זה לא מספיק.
לא, זה לא מספיק. האמת שממה שזה נראה, זה לא בעיה של ניהול צמיגים, שדרך אגב כבר אמרנו שזה משהו שאסטון מרטין היו נראים בו באמת פיקס, זה נתון שהוא ממש ממש טוב אצלם. הבעיה אצל מרצדס לעומת אסטון מרטין, אני חושב זה בעיקר הכמות של ההצמדה שיש להם בפניות, נקרא לזה המהירות והבינוניות. הסקטור השני בעיקר של המסלול בבחריין הוא מאוד כזה, אתה יודע, טוויסטי כזה, ועם המון פניות מהירות כאלה, ושם מרצדס איבדו המון 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 זמן, ואתה גם ראית איך שאלונסו עוקף את המילטון, הוא פשוט יש לו אחיזה שהמילטון יכול רק לחלום עליה. אני חושב שזאת הייתה הבעיה של מרצדס, והם כרגע לא, לא יודע, הם לקחו איזשהו כיוון שהם ממשיכים אותו מהשנה שעברה, אבל הם איכשהו חזרו אחורה.
טוב, בוא נדבר ביחד על אסטון מרטין ופרארי. בסוף, קודם כל, זה כאילו היה, אלונסו באמת התחיל במקום הרביעי הזה, נראה די מבטיח, ואז פשוט מאבד הכל על ההקפה הראשונה, גם ראסל וגם המילטון עוקפים אותו. סטרול מתנגש בו. וזה כאילו לא הזיז להם, הם ידע שיש לו רכב טוב, פשוט המשיך, העקיפה שלו על המילטון, מאסטר קלאס של אולי אחד הנהגים הכי טובים אי פעם, ודיברנו על זה קצת אתמול, אמרתי לך, אני חושב שפרננדו אלונסו, כנהג, אתה יודע, כמקצוע הזה נהג, אני לא חושב שאולי הוא הכי טוב אי פעם, אם לא בין השלושה הכי טובים. כלומר, אין לו את המספר אליפויות העולם של שום אחר, אין לו את המספר אליפויות העולם של אלונסו, מכונית דומיננטית כמו ורשטאפן, אבל יש בו משהו שרואה את המסלול בצורה כל כך אחרת משאר הנהגים, איך שהוא משתמש ברכב שלו, איך שהוא משתמש אפילו בגבולות המסלול, שזה פשוט רק לעמוד ולמחוא כפיים.
כן, אני באמת חושב שמבחינת, אתה יודע, כישרון גולמי הוא אולי באמת מהגדולים שיש. כאילו, זה סגנונות טיפה שונים וכאלה, אבל אולי מיכאל שומאכר זה נהג שאפשר להשוות אותו מבחינת, אתה יודע, הכישרון הגולמי של הנהג. אבל כאילו, ואולי קשה להחליט מי מביניהם יותר גדול, אבל לדעתי הוא לפחות בטופ שניים הכי גדולים.
פשוט מדהים, פשוט מה שקורה זה שאנחנו רואים את זה כאילו בהשוואה לפרארי. בזמן הזה שבאמת סטרול עוקף את ראסל, אלונסו עוקף גם את ראסל וגם את המילטון, הוא רואה את סיינס, הוא פשוט רואה כמו, אתה יודע, זה כמו ברווז במטווח, הוא סיטינג דאק מה שנקרא, הוא פשוט עוקף אותו, לא ביותר מדי מאבק, עובר לפודיום, נשאר לקלר עם בעיות מנוע כאילו שכבר חיכו לו מהדירוג, ואתה אמרת לעצמך, כאילו הוא פצצה מתקתקת מהבחינה הזאת של בעיות טכניות. זה כאילו נועד שיש שם פודיום לפרננדו אלונסו במרוץ הזה.
כן, לגמרי, הוא היה חייב לקחת את זה לדעתי. זה מהרגע שלקלר פרש, הוא היה חייב לקחת את זה.
אני אומר לך אפילו שיכול להיות שגם אם לקלר היה, אני חושב שעדיין היה לו סיכוי לפודיום. כלומר, זה ברמה הזאת, הוא היה הרבה יותר מהיר מהפרארי.
כן, כן, והוא גם היה on fire באיזשהו שלב, כאילו הצמיגים שלו פשוט החזיקו. זה באמת הייתה תצוגה די מדהימה שלו, כאילו אני לא חושב שיש מה להגיד יותר מדי, אני גם לא חושב שלנהגים האחרים היה יותר מדי מה לעשות, ראית שגם סיינס באיזשהו שלב אמר למהנדסים שלו שאם הוא יגן אז הוא פשוט הולך להפסיד את המרוץ הזה, כאילו הצמיגים שלו הולכים לפח.
זהו, וגם אתה רואה שהוא סיים 10 שניות לפני סיינס בסוף. זה אומר שגם אם, אני אומר, גם אם לקלר היה שם, מאוד הגיוני שהוא היה מגיע אליו. זה היה מאוד מאוד, כאילו, הוא היה באמת באזור הזה של הפודיום, לא משנה מה, ואני מאוד מקווה שאנחנו הולכים לראות אולי את הניצחון האחרון של אלונסו, או לפחות מהאחרונים.
אני מאמר שזה כן יקרה. אתה יודע, יהיה איזה מרוץ בלגן כזה, תאונה, או איזה בעיה או משהו, אתה יודע, מספיק מרוץ אחד לדעתי שמקס לא בתמונה, ואלונסו באמת יכול להיות, אתה יודע, על הטופ סטייג'.
וגם לנס טרול מסיים מקום שישי עם ידיים שבורות. שנה שעברה הרבה שמענו את ההשוואה בינו לבין ניקולס לטיפי. תגובתך.
לא, לא, זה לא, זה לא זה, זה לא אותו, זה לא אותו זן של נהג בכלל. אין מה להשוות. שמע, סטרול יש לו את החולשות שלו, יש לו את החוזקות שלו, ואני חושב שאי אפשר לקחת ממנו את החוזקות. נכון, הוא לפעמים נשמע קצת בכיין, ואתה יודע, אבא שלו המנהל של הקבוצה, שזה פרט די חשוב בסך הכל, אבל חוץ מזה, אתה יודע, עוד אפשר גם להגיד עליו שהוא לא תמיד עקבי, אבל א', יש לו את הקבלות שלו, הוא עשה את ההישגים שלו בתחרות עד עכשיו, והוא גם נהג די טוב בסך הכל, אתה יודע, גם בגשם וגם אם זה מבחינת זה שהוא יודע להחזיק כל מיני אסטרטגיות שונות, זה, יש לו את היתרונות שלו לדעתי.
באמת עוד שבועיים אנחנו חוזרים לערב הסעודית, לג'דה. תשמע, תמיד מרוץ מעניין בערב הסעודית. מה, אתה חושב שבאמת אנחנו נמשיך לראות את הדומיננטיות, או שהקבוצות כבר, תודה, עוד שבועיים כבר הצליחו טיפה להרים את עצמם?
לא, אנחנו נראה לדעתי את רדבול עדיין לוקחים 1-2 לדעתי. אתה יודע מה, ג'דה זה אולי מסלול שקצת קשה להאמר בו בוודאות על 1-2, כי אני לדעתי, אם יש משהו שאני יכול להאמר עליו, זה שיהיה דגל אדום. אז עוד יכול לקרות משהו, אבל אתה יודע, משהו בי לא רואה, נגיד, את ורשטאפן מעורב בתאונה כזאת של תחילת מרוץ.
הוא יהיה טיפה, הוא יהיה פשוט 5 שניות כבר לפני כולם בתחילת המרוץ, אז זה קצת בעיה איך להגיע לתאונה כזאת.
לא, כאילו באמת, זה, אני רואה אותו מגיע חלק לפנייה אחד, כאילו ממש בלי מאמץ יותר מדי, ומשם, אתה יודע, עד סוף המרוץ. כאילו, אתה יודע, כן יהיו סייפטי קאר לדעתי, ויכול להיות שיהיה גם דגל אדום. מה שמאוד הולך לשחק תפקיד, איזה מכוניות לא יסיימו את המרוץ הזה.
זאת שעה שעברה, אנחנו סיימנו עם 13 מכוניות על המסלול, היה 7 פרישות ברב הסעודית. הפודיום היה, אתה יודע, זה היה מקס ורשטאפן מול שרל לקלר, שעוד הייתה לנו תקווה, ואז קרלוס סיינס סיים במקום השלישי, דאבל פודיום לפרארי, מקום רביעי לצ'קו פרז. שמע,
מרצדס אז היו דרך אגב במרוץ מזעזע, נכון? זה היה מרוץ ממש גרוע.
ראסל סיים מקום חמישי, לואיס המילטון סיים מקום עשירי באותו מרוץ. אז ראסל היה לו מרוץ בסדר, אני חושב שעדיין לא התאימו לגמרי את המכונית להמילטון באותו שלב. אבל כן, זה היה בלגן כבר, אם אתה זוכר, היה תאונה למיק שומאכר, תאונה קשה כבר במקצה דירוג.
כן, נכון. בעצם פירק את המכונית לגמרי.
כן, התחלנו עם 19 נהגים. זה מרוץ יחסית ארוך, יש לומר. יחסים מבחינת האורך שלו, לדעתי הוא שני רק לספה. מבחינת האורך של הזה הוא 6.1 קילומטרים, הוא מאוד מהיר אבל יחסית. הזמן המהיר שנה שעברה היה, זה בערך שוב דקה וחצי כמו בחריין, אבל הרבה יותר ארוך. נחשב אחד המרוצים היותר מהירים שיש, אבל אני לא כזה אוהב אותו. אני חושב שעד עכשיו היה לנו שם יותר מדי תאונות מטומטמות. מרוצי רחוב אמורים להיות כאלה מסוכנים וזה, אבל לא מטומטמים. אני מקווה שהשנה קצת למדו לקחים מבחינת הבטיחות.
כן, כאילו יש שם איזה כמה פניות בעייתיות, וזה באמת עושה המון צרות, המרוץ הזה בסך הכל, זה מה שיש לי להגיד עליו. אבל זה גם נורא תלוי באיך ינהלו את הדברים האלה. אם אנחנו נראה דגלים אדומים אחד אחרי השני בצורה מייגעת, אז כן, זה הולך להיות מאוד לא כיפי לצפייה, בוא נגיד ככה. בשנה שעברה זה היה, כן. זה היה קצת קשה.
היה לנו בדירוג רק שנה שעברה, היה לנו שני דגלים אדומים, באחד ב-Q1 ואחד ב-Q2, אחד של ניקולה סטיפי והשני של שום אחר, וזה היה נורא לצפייה, זה פשוט לא נגמר, אבל גם היה סייפטי קאר תוך כדי המסלול, תוך כדי המרוץ, היה, אתה מבין? זה לא הופך, שהסייפטי קאר היא ארוכה מדי, שהכל יותר מדי נתקע, והמרוץ הוא לא בטיחותי, זה כבר נהיה בעייתי. אני מקווה שהשנה זה טיפה שינו חלק מהדברים, אבל תראה, נחכה ונראה. בוא נדבר קצת על זמנים, זה יהיה בעוד שבועיים בעצם. מי ששומע את זה טיפה
ביחוד, יש לנו מרוץ לילה וגם דירוג לילה, נכון?
כן, יש לנו בעצם מקצה דירוג, יש לנו מקצה דירוג ב-7 בערב, ומרוץ עצמו יהיה גם ב-7 בערב. משון ישראל. כן, שניהם ב-7 בערב, הכל יהיה בחושך, זה לא יהיה כמו בחריין שאתה כזה מתחיל באור ומסיים בחושך. מעניין, יהיה מאוד מעניין. אז עומר, יש לך ברכת שנה טובה?
שנזכה לראות הרבה פודיומים מגוונים, אמן.
אמן, אמן, ושיהיה לנו טיפה יותר מעניין. אז עומר ארס, תודה רבה לך.
תודה לך, תומר.
יאללה, להתראות. Lights out.